אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, פרק הזוירק, דף עין זין. כתוב בתורה, וכוסב לו ספר קריסוס ונוסן ביודו. אומרת עכשיו המשנה, שלתת זה דווקא, לאו דווקא ממש ביד שלה, רק גם כן אם הוא זורק גט לאישתו הביאי בסוח ביסו, או בסוח הצירו, והוא זרק את זה על גבי הקרקע שמה, הרי שהיא קנתה את הגט, היות וזה הרי החצר שלה, חצר של בן אדם קונה לו, האם זה מדין שליחות או מדין יד, זה נראה אחר כך בגמור, ומילא הגט נכנס לרשותה, אז זה גם טוב. זורק לו בתוך ביסוי, אם הבעל זרק את זה בבית שלו, או בתוך חצר שלו, אפילו הוא אמו במיתו, אפילו שהגט נפל על המיטה שלה, אינו מגורשת, למה? כי זה לא היה ברשותה, הגמרא אחר כך תדבר, נראה אחר כך בדיוק באיזה אופן זה, האם זה ממש ברשות שלה או לא, האם שייך לומר שכליו של קונה ברשות המוכר קונים לה או לא, נראה אחר כך. אם הוא נתן את הגט, זרק את זה לתוך חיקה של אשתו, או לתוך קלטה, שזה סל מיוחד ששם היא נותנת את הדברים האישיים שלה, היא שמה שם דברי מטפה, הרי זה גם כן שהיא מגורשת. אפילו שהיא נמצאת בבית הבעל, הגמרא אחר כך תגיד למה, הרי זה חצר שלו, זה בית שלו. בכלל יש לנו שאלה, תקף אנחנו נראה הגמרא מדברת מזה, מה פירוש בסוח ביסו בתוך חצרו, הרי מה שקונסו אישו, קונו בעלו. הכל יבואר בגמרא. הגמרא מתחילה קודם כל לבאר, מאיפה אנחנו יודעים שאכן הבעל יכול לתת לגט, לאו דווקא ביד שלה, אלא גם כן בחצר. מנוע נמילה? תתונו רבונו, כתוב בפסוק וכוסב לו ספר קריסוס ולא שם ביודו, אין לי אלו יודו. זאת אומרת שמועיל אם הבעל נותן את הגט ביד שלה. מניין שמועיל גם כן אם הוא שם את הגט בגג של החצרה, קרפיפה, שזה שטח שמוקף מחיצות מחוץ לעיר. ומאיפה אנחנו יודעים שזה מועיל? תלמוד לא אמר ונוסן מכל מוקרים. ברגע שהוא נותן לה את הגט, ברגע שזה יצא מרשותו ונכנס לרשותה, זה הגדרה של נתינה. ותניינה מאוכל למדנו גם כך, גם בגנב, שהתורה אומרת, אם מוצאים את הגניבה, אם היא מוצא איתי מוצא ביודוי הגניבה, אז הוא צריך לשלם כפל. אז כתוב ביודוי, אין לי אלו יודוי, אם הגניבה נמצאת ביד הגנב. מאיפה אנחנו יודעים שאם הגנב הכניס את הגניבה לרשותו, הוא שם את זה בגגו, חצרו, קרפיפו, הבהמה נכנסת לרשותו והוא מתכוון לגזול את זה ככה. מניין שרשותו קנתה לו והוא חייב כפל. תלמוד לא אמר, כתוב בפסוק, אם מוצאי תימוצאי, זה כפל לשון. ואז בא לומר לנו מכל מוקוים באיזה אופן שהוא, אם הגניבה ברשות הגנב, הרי שהוא חייב כפל כשנמצא הגניבה. אומרת הגמור הוא צריך, אנחנו צריכים גם את הדין הזה לגבי גט וגם את הדין הזה לגבי, לגבי גניבה שמועיל נתינה לרשות ולאו דווקא ביד. דיאש מונן גט, היינו אומרים משום דבל כוח או מגרשו, היות ואישה מתגרשת אפילו בעל כוחה, אז לכן אנחנו אומרים שגם מועיל אם הוא מכניס את הגט לרשותה ולאו דווקא לידה. אבל גנב זה לעשה בעל כוח, אם יבוא אדם ויכניס לרשות שכנו משהו שהוא גנב מהחבר שלו, הרי שבא לבית הזה, בא לחצר הזה, לא עובר על איסור גניבה, אין בו חיוב כפל, מה הוא יכול לעשות? מישהו תחב לו את זה בכוח. אז אם לא יעין, אומרים אולי דווקא ביודוי ולא ברשותו. לכן אומרת התורה, אם מוציא תמוציא מכל מוקו, אם נמצאת הגניבה ברשותו, גם אם הוא לא לקח את זה ביד, הרי שהוא חייב אם הוא לקח את זה בגלל שהוא רצה לגנוב. ויאש מאונן גנב, היינו אומרים משום דקנצי רחמונה, היות הוא עשה מייסי אוויר, בזה שהוא רוצה לגנוב, לכן גם אם הוא לא הרים את זה בידיים, רק שהבהמה נכנסה לרשותו והוא רוצה לגנוב את זה ככה, אז התורה אומרת שהוא חייב לשלם כפל. אבל גט שאין פה מייסי אוויר, אי מלוי, היינו אומרים אולי שצריך לתת את זה ביד ממש, ולא מועיל בזה שזה נכנס לרשותו. צריך לכן... התורה משמיע לנו את הדין הזה הן לגבי גט, הן לגבי גניבה. אומרת הגמור, איך יכול להיות אפשרות כזה שהבעל זורק את הגט לחצרה ואז היא מגורשת חצרו? יש לנו הרי כלל ידוע מה שקונסה אישו קונו בעלו. כשהאישה מביאה נכסי מלוג לבעלה, אז החזל אומרים שהקרן, גוף הנכסים שייך לאישה, והבעל יכול להשתמש בפירות, כלומר יש לו זכות שימוש. אז כמו כן, אם יש לאישה חצר, אז יש לבעל זכות שימוש בחצר. אז אם כך, הרי מה זה נקרא מעשה נתינה? בן אדם נותן מרשותו לרשות המקבל. אם כתוב ונוסן ביודע, הכוונה שהבעל צריך להוציא את זה מרשותו, את הגט, ולתת את זה לרשות האישה. אבל כאן, היות וזה נופל בחצר, שגם לבעל יש זכות בו, נמצא שזה לא יצא מרשות הבעל לגמרי. רק מה? זה גם נכנס לרשותה, אבל זה לא יצא מרשותו. אז אין פה, מה זה נסין? אומר בלוזו, בקויסב לא דין אידבורים, אין לי בנחוסייך. זאת אומרת, הבעל מוותר על זכות השימוש בחצר, הוא מוכל על זה. הרי זה רק שחזל אמרו שיש לו זכות שימוש, הוא לא צריך את זה, הוא מוותר על זה. נו, אז אם כך אין לו שום שייכות לחצר, לכן, כשנתן את הגט לחצר כזה, הרי שהאישה קנתה את הגט, והגט חל. שואל את הגמורה, אם מועיל כזה דבר כשבן אדם כבר זכה במשהו, האם יכול בן אדם להיפטר מבעלותו על די לשון שהוא כותב בשטר דין ודברים אין לי בנכסים? זה לשון של סילוק, לא לשון של נתינת מתנה. ואותני הרי למדנו, כשיש שני שותפים ואוים על החבר או אחד אומר לחבר שלו, דין ידברים, אין לי על צודה זו ואין לי עסק בו, ויודי מסולק כסי מנו. לא יאמר כלום. כלומר, כיוון שהשדה שלו לא מועיל לשון של סילוק להסתלק מבעלותו, רק הוא צריך לתת את זה בלשון של מתנה. הרי שלא מועיל כזה לשון. עומרת וערב ימנה בקויסב לו ואוידו ארוסו. מתי הבן אדם זוכה בנכסי אשתו? זה רק אחרי הנישואין. אבל אחרי האירוסין בזמן חזל שהכוונה קידושין, עדיין אין הבעל זכאי להשתמש בנכסים שלה. זה רק אחרי הנישואים, אחרי החופה. אז אם כך מדובר פה, כשהבעל מסתלק מזכויותיו בנכסי אשתו, תרם שזכה בו, אחרי הארוסים, קודם הנישואין. נו, לפני שזוכים, בן אדם יכול להסתלק מלקבל את זה. אם כבר קיבלת, אתה לא יכול להסתלק מזה. אבל אם עדיין לא קיבלת, אתה מנוע מלקבל על די הלשון הזה וכדי רב כאן. אני אומר רב כאן, נחלה בו לא ילו אודו ממוקם אחר, אודו מסנו לשלו ירושנו. הכוונה ככה, בן אדם לא יכול להתנות שהוא לא יירש את הנכסים של אבא שלו. למה? כי ירושת אבותיו זה מן התורה. בן אדם לא יכול להיפטר מזה. או היות, כמו שיש ראשונים שמסבירים, שירושת אבותיו, היות והבן הזה ראוי לרש את האבא בכל דקה אם האבא ימות, אז הוא כבר כאילו זכה כבר בירושה, אז הוא כבר לא יכול להסתלק. מה שאין כן יורש כזה, למשל ירושת הבעל, שבא על די מיינסה הנישואין, אז כל זמן שלא היה נישואין, הוא עדיין לא ראוי לרשת אותה, אז הוא יכול להסתלק מהזכות הזאת, כך אומר הרם. אז הבן אדם יכול להתנות תרם שזכה, שהוא לא רוצה לזכות על די הלשון, דין ודברים, אין לי בזה. וכדי רובד, אומר רובד, רובד אומר, האומר היא אפשי בתקון הסחכומים, כגון זו, תקף נראה מה זה כגון זו, שומן לו. כלומר, יש מצב שהבן אדם יכול למען בטובת חזל שרצו בטובתו. הוא לא רוצה, הוא לא צריך את הטובה הזאת. מה היא כגון זו? כדי רבונו אמר רב, דמר רבונו אמר רב, יכול לאיש שתואם אלה בעלו, איני ניזוינס ואיני אויסי. כלומר, יש בגימורה בקסובס דיון שלם, מה הרי חזל תקנו, שמעשה ידיה של אישה הולכת לבעלה. ואילו הבעל חייב לזון את אשתו במזונות. אז יש שם השאלה מה העיקר ומה במקום. כלומר, האם עיקר התקנה היה שהוא נותן לה מזונות, ובתמורה כדי שלא יהיה איבה ומחלוקת, היא חייבת לתת לו מייסי יודר, או להפך, עיקר התקנה זה מייסי יודר, ובתמורה שלא יהיה לה טענות, אז היא מקבלת מזונות ממנו. בא רבונו ואומר שיכולה אישה לומר אני מבטרת, מה היה התקנה שאני אקבל? הוא סובר ככה, אל תיתן לי מזונות, במילא אני לא חייבת לתת לך בתמורה את מייסי יודאי. אז זאת אומרת שבן אדם יכול למען בתקנת חכמים. הוא זכאי לעשות כך. אז גם כך הבעל יכול למחול על זכותו בנכסי אשתו. היי, נשאל שאלה שהראשונים מדברים בזה פה. הרי אמרנו שאם כבר האדם זכה בו, אז הוא לא יכול כבר לעשות את הלשון הזה שהוא לא רוצה. זה כבר חל עליו, זהו. רק לפני שהוא זוכה, אחרי הוא עושה. אבל התירוץ הוא שמזונות ומייס ידע, כל יום ויום זה חל מחדש. אז במילא, בבוקר היא אומרת, אני לא רוצה, אל תיתן לי מזונות, אני מוותרת על זה, ואני לא אתן לך מעשה ידיי. רובה אומר שאפשר לומר אחרת, מה שאלנו מקודם. איך יכול להיות שהיא יכולה לקבל את הגט בחצרה, הרי מה שקונסו אישו, קונו בעלו. בא רובה ואומר, רק שנייה, הרי יד אישה גם שייך לבעל. הבעל זוכה שהאישה משובדת לו לה בדברים, למעשה יודע. הידיים שלה, מה שהיא תעשה עבודות, והיא תרוויח, שייך לבעלה. אז אותי יודו מי לא יקני לי לבעל. ומכל מקום, בוודאי, שמועיל נתינת הגט לידיים שלה. רק איפה? אלו מה תאמר? גיטו ויודו בו עם כאחות. ברגע שהיא מקבלת את הגט, באותו שנייה נפקע זכות הבעל בשיבוד ידיה, אז אם כך, לא שייך לומר שהיד שייך לו. אז גם ככה, אוכל נאמר, גם תאמר שהגר שמחלים אפילו שיש לבעל זכויות בחצר שלה. כי גיטו וחצר הוא בו עם כאחות. באותו שנייה שהוא זרק את הגט, באותו שנייה חל הגט, ובאותו השנייה החצר כבר לא שייך לו, רק שייך לה. אומר לרבין לרבה ש... רוב יד היא שקוקה שלי, נעידי קונלי, למעשה יודע, יודו גופו מי קונלי? כלומר, זה ברור שיד האישה קנויה, לא גוף האישה קנויה לבעלה, רק שיבוד ידיה, כלומר, מעשה יודע שייך לה ולבעל. אבל עצם היד לא שייך לו. אז אם כך, לכן אנחנו מבינים שהבעל יכול לגרש על די זה שנותן את הגט ליד שלה. עומלי אומר רבה שרובה לא הקשה את הקושייה שלו מזה של יד אישו, רק הוא הקשה את הקושייה שלו ממה שהגמרא אומרת, שהגמרא בקידושן, המשנה אומרת בקידושן שעבד קנני יוצא לחירות על די שהאדון כותב לו שטר, הרי אתה בן חורין. לומדים את זה מגירושים, לא, לא מאישו. אז אם כך, האדון לוקח את השטר, נותן את זה ליד של העבד. אז למען דומה בשטר, על די עצמו, זאת אומרת שנותן לו את השטר, איך יכול להיות כזה דבר שהעבד מקבל את שטר שחרורו בידיים שלו? הרי יד עבד, כי יד רב דמיה, זה ברור שיד עבד קנני קנויה גופו לאדון, לא כמו אישה שרק השיבוד של המעשה ידיים שייך לאדון ואין לבעל, ואין לבעל קניין הגוף באשתו, אבל יש לאדון קניין הגוף בעבד, כלומר שגוף היד שייך לאדון, ומכל מקום יכול להניח את השטר בידיים שלו. רק מה תאמר? גיטו ויודים בו עם כחות. אוכן נאמר, הגרשים יכולים לחול כשהבעל הכניס את הגט לחצר שלה, יוד ובאותה שנייה, גיטו וחצר בו עם כחות, מסתלק בעלותו של הבעל בחצר. אומרת הגמרא, ההוא שכיב מרא, דקוסב לי גיטה לדווייסי, בעד פניה דמלה שפס. היה בן אדם חולה, שכתב גט לאשתו בערב שבת לפנות ערב, היות והוא רצה לפתור אותה מחליצה וייבום, היות ולא היה לו בנים. אבל הוא לא הספיק למייס ולתת לה את הגט עד שכבר נכנס השבת. למוחר בשבת, הרי בשבת אסור סתם ככה לתת גט. אז למחר בשבת, תוקף לאלמה היה לו מאוד קשה, כבר היה הולך למות, תקף לו המחלה. עושה לקמי דרובה, באו האנשים לשאול לפני רובה, האם יש אופן שיהיה מותר לגרש את האישה בשבת באופן שהיא לא תצטרך לטלטל את הגט? כלומר, רש"י מסביר, היות והגט מוקצה בשבת, זה מוקצה, ולכן היא לא יכולה לקבל את זה בשבת, זה הרי מוקצה. אז מה עושים? אז רובה המציא דבר שאפשר שהיא תקבל את הגט ללא טלטולו. איך? אומלו זילו אמרו לי לקנאי נאלה להיהוד דיכט דיוסף בגיטה, שהוא הבעל יניח את הגט במקום כלשהו בבית ויקנה לה את הבית, ואחר כך היא תבוא ותקנה את הבית. איך היא קונה את הבית? על די קניין חזוקה. איך עושים קניין חזוקה? אחד מהדברים, על די נעילת או סגירת הדלת או פתיחת הדלת. ותזל אי ותיכות ותפתח ותחזק בי, היא תסגור ותפתח את הדלת של הבית שבו נמצא הגט, ועל כך, על די כך היא תקנה את הבית. אז היא כבר קנתה את הקרקע, ואגב, קניית הקרקע, היא תקנה בקניין אגב גם את הגט, גם כשהיא לא נוגעת בזה, היא לא צריכה לגעת בזה, כי אז נמצא שהגט כבר נמצא ברשותה, על גבי הקרקע שלה, ומילא היא מגורשת. אז קודם כל צריך לומר ככה, שיש פה כמה וכמה איסורים. יש פה קניין בשבת שחזל עשו, עוד שמה יבואו לכתוב, ויש פה עוד בעיה של עצם נתינת הגט, אבל חזל אומרים שיתירו לתת גט, יתירו לעשות את הדברים האלו בשבת, למה? כדי שלא תתערב דעתו של השכיב מרע. אנחנו מוצאים את זה בהרבה מקומות. היי, נשאל שאלה טובה. אז אם כך, למה לא יתירו מוקצה גם כן? אז חסם סופר שואל את זה, יש פה ראיה שמוקצה זה יותר חמור, היות וכל אחד ואחד עושה את המוקצה, גם השכיב מרע עושה את המוקצה בפני עצמו, גם האישה עושה את המוקצה בפני עצמו. מה שאין כן, כשעושים קניין, אז הם עושים יחדיו את הקניין, הקונה והמקנה. ככה יש איזה מהלך. נסנה למען המשנה בו בס אומר, נועל גודר פורץ, כלשהו, הרי זו חזוקה. אם אחד נעל דלת, גדר פרצה בגדר, פרץ פרצה בגדר, כל הדברים האלו מהווים הגדרה של חזוקה שקונה בקרקעות. אז אם כך, היא תקנה ככה, ואגב הקרקע, היא תקנה את הגט. אומר לרב היליש לרוב, ושואל עכשיו רב היליש לרוב, איך אתה יכול לעשות את ההצעה הזה שהוא מקנה לת הבית ואגב הבית, היא תקנה את הגט? הרי לא שייך, כי מה שקונסו, איש שקונו בא לו. נמצא שהמקום הזה שהיא תקנה בחזוקה, זה לא יהיה שלה לגמרי, אבל יש עדיין לא זכות שימוש בבית. אז אם כך, זה לא שלה לגמרי, אין פה ונוסן, אז היא לא יכולה להתגרש באופן כזה. איכסף, רוב היה לו קצת חליש וסדס, מזה שלא ידע מה לענות כאן. לסוף איגלה מילסד הרוסה, שהיא רק הייתה הרוסה ולא נשואה. אמר רוב, אם אמרו בנשואה, יאמרו בארוסה, כלומר ככה. הדין של מה שקונסו איש שקונו בעל זה רק אמור בנשואה. אבל בארוסה עדיין אין את הזכות לבעל. אז אם כך זה בסדר, הבעל לא זכה בזה שקנתה ארוסתו, אז יש כאן כן ונוסן ביודו. עוד אמר רוב, לא צריך להגיע לזה, כי לא ישנו ארוסה ולא ישנו נשואה, גיטה ורצירו בוים כאחות. כלומר, אם נתינת הגט ברגע זה היא קונה את חצירה לגמרי, ונפקע בעלות הבעל לגמרי מהחצר, במילא חלגת. זאת אומרת, כמו שרוב אמר לאל, אז הגמרא למדה שרוב אמר את זה גם לאל בפירוש המשנה, וגם כאן הוא אומר את זה. שואלת הגמרא, הרי ואומרו רוב, למה רוב איכסף? הרי תקף מיד רוב היה צריך לענות את זה. אומרת הגמרא, זה היה המקור שרוב אמר את זה. כלומר, הדין הזה שרוב אמר, גיטה ויודו בוים בחצר ובוים כאחות, כאן היה הסיפור, פה זה היה, אחר כך הוא אמר את זה גם במשנה, מיקורי כאומרו רובה, האי מייס אומרו, הוא אמר את זה על המסע הזה שאנחנו למדנו עכשיו. למדנו במשנה כשזורה גט לאשתו, והיא בתוך ביסו או בתוך הצירה והגט נפל שם, היא מגורשת. הוא אמר, הוא עולה, והוא שעומדת בצד ביסו ובצד חצירו. דווקא שהיא עומדת שם, אבל היא לא, אם היא לא עומדת, היא לא מגורשת גם כשהגט נפל לחצר שלה. רבוי שהיא אומר, אפילו היא בטבריה ורצירו בציפוירי, היא בציפוירי ורצירו בטבריה, מגורשת. היא לא צריכה להיות שם ממש. שואלת הגמרא, הרי למדנו במשנה את המילים האלו, היא בתוך ביסו, בתוך הצירו קטנה, משמה שכן צריכה להיות ככה, לא כמו רבוי שהיא. אומרת הגמרא, לפי רבוי שהיא הפשט הוא ככה, אוכי כלומר, זה שזרק את זה לתוך החצר שלה, זה נחשב כאילו שהיא עומדת שם. כמי שבתוך ביסו, כמי שבתוך הצירו. זאת אומרת, אבל לא שהיא צריכה להיות שם. דקים דחוצה משתמרס לדעתו, היא מסגרשת. כלומר, היות וזה משתמר לדעתה, היא אבא לבית, וזה כאילו שהיא עומדת שם. אומרת הגמור, למה בוקו מפלגה? דמר סובר ולסובר חוצר משים יוד איזרבוי, למדנו בבו מציע כל העניין הזה בדף יוד שמה. האם חצרו של אדם שחזל תקנו חצרו של אדם קונה לו? האם זה הגדרה של יד או הגדרה של שליחות? יש כאלה שאומרים שזה הגדרה של יד. אז אם כך, כמו שיד של בן אדם הרי צמוד לגוף, כך גם האישה צריכה להיות בחצר כשזורקים לה את הגט. ואילו רבוי שיהיה סובר שחצר זה מדין שליחות, אז כשם שהמשלח לא צריך להיות ליד השליח, כך גם האישה לא צריכה להיות בצד החצר, ליד החצר. אומרת הגמרא לא, דכול עלמא כולם יסברו חוצר משום יודו איזרבוי, רק המחלוקת אחרת, מר סובר הוא לסובר כיודו. היודו, אתה אומר שחצר זה מדין יד, מה יודו בסמוך? כשם שיד אדם זה סמוך לגוף, אף חצר עוד צריך להיות דווקא כשהאישה תמות כאן סמוך. וידר רבוי שהיא סובר, הרי שלא יכול להיות ממש ככה, כי אם מה יודו בדבוקה, אף חצר או בדבוקה, מה תאמר? הרי היד של האדם דבוק לגוף. אז מה תאמר? שבן אדם כשהוא קונה בתוירס חוצר, הוא צריך להיות דבוק לחצר? כמובן שזה לא שייך. אז מה אתה חייב לומר? מה הפשט? הוא צריך להיות כמו, כן ידע. מה היוד המשתמרס לדעתו? אף חצר המשתמרס לדעתו, להפוקר חוצר המשתמרס לא לדעתו, רק לדעת בן אדם אחר, ולא לדעת האדם, אותו אדם. אז זה לא נקרא חצר שקונה. ההוא גברה דזורק לגיטה לדוויסי. בן אדם זרק גט לאשתו, אבי קיימה בחוצר כשעמדה בחצר, עוז על גיטה נופל בפיסלה, הגט נפל על חתיכת עץ שעמד בתור החצר. אומר רבי יוסף חזינן, אי אבי ארבע אמס על ארבע אמס, פולג לירשוס אל נפשי. אם העץ הזה יש בו דלד על דלד אמס, אז זה כרשות בפני עצמה, היא לא בטילה לגבי החצר, אז אם ככה גט נפל במקום שלא ראוי לגירושים? והיא לא, אבל אם זה לא בתור גודל. אז חוד הרשוסי, זה נקרא כרשות אחד, לא כשתי רשויות, ומילא, אז היא כן תהיה מגורשת. שאלת הגמור במאי אסקינן, אילי מבחוצר דידו, החצר הוא שלה, כאווה ארבע אמס מאי אווה, מה הבעיה כשיש פה כן דלת אמס? הרי באופן כזה, גם החצר וגם החתיכה שייכים לה, אז למה שלא תהיה מגורשת? אלא מה נאמר, מדובר בחצר דידי, בחצר שלו. כי לא יאווה ארבע אמס מאי אווה, אפילו אם אין בחתיכה ארבע אמס על ארבע אמס, מה אכפת לי? הרי זה נפל ברשות בעלה. אומרת, הגמור לא יצריכה, זה אויש למקום. מדובר פה שהבעל אישי לה מקום בתוך החצר שלו כדי לקנות גט. אז לכן אנחנו אומרים ככה, אם חתיכת העץ קטנה מדל דל דל דמס, אז זה לא כרשות בפני עצמה, זה מתבטל לרשות שהוא אישי לה. אז זה גם מושל בשבילה. אבל אם יש בדל דל דל דמס, זה כרשות נפרדת, אז אנחנו אומרים שהבעל לא אישילה את המקום. דחד מוקוי מויש לינשה, תרי מקוי מסלוי מויש לינשה, שני מקומות בן אדם לא משי. ולא יאמרון, אלא דלא גבוה עשור. רק אם הדבר הזה לא גבוה, עשרה טפחים מן הקרקע. אבל אם זה גבוה עשרה טפחים מן הקרקע, אף אגב דלי אבד על הדמס. גם כן זה נקרא כרשות נפרדת, כמו שאנחנו רואים לגבי רשויות של שבת, שכל שזה גבוה עשרה טפחים, זה נידון כרשות נפרדת. התוס אומרים שמדובר על כל פנים שגבוה שלושה טפחים, שאם לא כן, זה נחשב כאילו חלק מן הקרקע, מדין לבוד, גם כשיש בו דל דל דל. ולא יאמון, אלא דלסלי, דווקא אם אין לו שם לוואי. אבל אם יש לו שם לוואי, אם יש לעץ הזה שם מיוחד, זאת אומרת, זה כבר משהו, זה כבר כלי מסוים, שיש לו כבר איזה כלי חיתוך, משהו כזה. אף אגב דלוי גבוה יעשור, ואף אגב דלוי אבה ארבע אמס, גם כן נחשב כרשות נפרדת מן החצר, מפני החשיבות שלו, ובמילא לא קונה את הגט לאישה.